תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
ותודה ליונתן כהן על הטיפול הטכני, ולרוני טיקוצקי שעורכת ומפיקה אותנו, ואיתנו ברק טל, ברק...
שותף בכיר וראש מחלקת ליטיגציה במשרד ארנון.
אכן, אכן.
זה מה שכתוב, אני רוצה להגיד, הוא מאוחד עם הבכירים בישראל בתחום התובנות הייצוגיות, אני שמעתי שהוא גם חוטא בגישורים בעצמו, ככה בשביל לגוון את היומיום, גישורים, בוררויות, נכון?
נכון, נכון, לא רק בייצוגיות, אבל גם.
תן ככה בשתי מילים, מה זה תובנה ייצוגית? מה זה התחום הזה שלך?
תובנה ייצוגית זה משהו שקיים בישראל כבר... לפחות 30 שנה, 30 שנה במתכונת הנוכחית שלו.
אבל באמת, באמת הוא קיים 18 שנה, נכון?
לא, החוק הוא מ-2006, החוק הוא מ-2006, החוק תובנות ייצוגיות, אבל זה התחיל 10 שנים קודם ועלה בגרף מאוד מאוד תלול. מוגשות היום, היום אולי קצת פחות, כי הגרף מתחיל לרדת בשנים האחרונות.
תכף דבר
למה, כן. אולי נדבר על זה בדיוק, אבל התובנה הייצוגית באה בעצם לקחת את התביעה הקטנה, מה שפעם הייתה תביעה קטנה, ולהפוך אותה לתביעת ענק נגד החברות.
כי לכל אחד מאיתנו נגרם נזק של 3 שקלים, 30 שקלים, אבל אולי לכולנו נגרם נזק של מיליונים ועשרות מיליונים.
בדיוק כך, בדיוק כך. תחשוב שאם חברת תקשורת שיש לה 3 מיליון מנויים, לוקחת שקל אחד מכל מנוי כל חודש, שאף אחד גם לא מרגיש את זה בכיס וגם, ואולי בכלל לא שם לב לזה, גורפת 3 מיליון שקל כל חודש,
אז אתה מייצג בעצם רק נתבעים, נכון? אז בוא תשים את נפשך בכפך ותגיד, זה טוב העניין הזה של התביעות הייצוגיות?
אתה אומר שהמאזינים שלנו הם לא מהצד הזה.
רגע, לפני זה אני רוצה לשאול, באיזה תחומים יש פופולריות יותר גבוהה להגיש את התביעות הייצוגיות?
זה חופית רצינית.
אם זה בכלל עכשיו, איפה הייתי בחיפה
היום? בבסיס, הגופים שהם הקנדידטים הכי טבעיים לתובנות ייצוגיות, זה גופים שיש להם הרבה מאוד לקוחות. אז זה גופי התקשורת הגדולים, זה הבנקים, זה חברות הביטוח, זה חברות התעופה. אגב, אנחנו מתעסקים
בכל... תביעות צרכנות בעיקרן?
אלה התביעות הצרכניות.
אוקיי.
התובנות הייצוגיות התחילו בתביעות הצרכניות. מהסוג הזה של, שאיגל דיבר, שלוקחים שקל מכל אחד,
כן.
כדין או שלא כדין, ואז מבררים את זה. אבל זה התפתח להרבה מעבר לזה, יש תביעות כלכליות מאוד גדולות שנוגעות
לניירות
ערך, שנוגעות לשינויים בבורסה, תביעות של נגישות,
הגנת פרטיות עכשיו.
אליהם דווקא לא הייתה סימפתיה.
נכון,
אני
יכולה להבין גם למה.
אבל צריך גם לזכור את הצד הזה של הייצוגיות, הצד החברתי של הייצוגיות, תביעות על אפליה למשל, היו לנו כאלה.
נכון.
תביעות על אפליה, תביעות על נגישות, תביעות על... ובעצם כל התביעות הצרכניות יש בהן מבט חברתי, והמטרה שלהם הייתה, והיא גם הושגה במידה רבה, להסיט הון מהתאגידים הגדולים לציבור הרחב.
לצרכנים.
להחזיר הון. להחזיר. בדיוק.
אתה יודע, אני לא בטוח. אני, יש בתוך חדר הגישור, יש הרבה פעמים ויכוח, מה המטרה של תביעה ייצוגית? אני לא בטוח שהמטרה היא להחזיר את השלושה שקלים לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה הטובת. אני לא חושב שזה מעניין את חברי הקבוצה הטובת. אבל כן מעניין אותנו כחברה, שחברות לא יעשו מצליח. ינהגו כדין ולא
יבנו
על זה שבגלל שזה לא משתלם לכל אחד מאיתנו לתבוע אותם מגיל 30 שקל.
וזה גם כלי אכיפה יעיל. בעצם זה לצרכן לא שווה לתבוע, לרשות לא שווה להתערב בזה, ורק ברגע שמצליחים להגד את כולם לתביעה ייצוגית, זה הופך להיות אכיפה יעילה.
נכון, ואכן הכלי הזה נתפס ככלי של אכיפה פרטית, מה שנקרא.
כן, הוא לא נתפס, הוא כזה, כן.
ומה שאתה אמרת, יגאל, אם אני לסמלל את זה, אז זה בעצם הרתעה.
כן,
הערך לכל תובע ותובע הוא מאוד מאוד קטן וחסר משמעות, אבל ההרתעה לחברה
היא משמעותית.
כי השלושה שקלים האלה הם לחברה 30 מיליון.
נכון, היא משמעותית.
וגם תדמיתית אולי, נכון? או שהיום אתה מרגיש שכבר אין נזק תדמיתי.
תראו, הלקוחות שלנו, יש לנו לקוחות שאני עצמי טיפלתי ב, לא יודע, מעל 1,000, אולי מעל 1,500 תובנות ייצוגיות, ויש לנו לקוחות שיש להם בכל זמן נתון עשרות תביעות ייצוגיות תלויות, אבל תראו, יש בקצה אחד תביעות סרק לגמרי, אמיתיות.
שזה מאוד מעניין, כי אנחנו מרגישים גם ניצול של ניצול ציני של המכשיר הזה.
נכון. הרוטפי אמבולנסי, מה
שנקרא. אנחנו מכירים את זה לפי בחוק הספאם, שפתאום יש איזה גל וכולם מגישים תביעות, ופתאום נגישות זה החלק האופנתי של מערכת המשפט, וכולם מגישים את זה.
אבל תראי, את רואה, לדעתי, תתקן אותי אם אני טועה, אני חושבת שאנחנו רואים שינוי של התנהגות החברות בעקבות גל התביעות הזה. גם מה שנוגע לנגישות, גם מה
ש... אז תראו, בואו נעשה סדר רגע, בסדר? כי אנחנו פה... קודם כל, המחוקק, יש ירידה בתביעות הייצוגיות בשנים האחרונות, כי המחוקק התחיל להגביל יותר בשנים האחרונות את התביעות הייצוגיות.
את מה שנקרא, לעבור ברף הכניסה של הבקשה?
בדיוק, בכל מיני דרכים שלא ניכנס אליהם,
אבל... או בשכר הטרחה.
כשיש תביעות, לא, שכר הטרחה, ולכן רציתי לעשות את ההבחנה הזאת, בסדר? ההבחנה שאומרת, מה שאתה אולי רמזת עליה קודם, שמה שמעניין את עורכי הדין זה באמת, ואת התובע הייצוגי זה שכר הטרחה שהוא יקבל, אבל זה לא המטרה של התביעה הייצוגית, זה התמריץ של התביעה הייצוגית. אם הוא לא היה מקבל שכר טרחה, לאף אחד אין אינטרס או עניין להגיש תביעה על 3 שקלים. אז מישהו צריך להרים את הכפפה הזאת, ובגלל זה הוא מקבל שכר טרחה. זה אחד. שתיים, תראו, כשיש תביעה שאומרת שזה לא שניצל שהוא, יש שניצל שכתוב עליו 100% בשר, ואז התביעה אומרת שיש לו פירורי לחם, ולכן זה לא 100% בשר. זו תביעת סרק. בסדר, כשאני מקבל מכתב, ואת זה סיפור אמיתי.
זה לא, זה בדיוק, רציתי להגיד, זה לא המצאה של ברק.
אתם זוכרים, אתם זוכרים את הפרסומת של אקס, שהיה גבר צעיר וחתיך שמתבשם בדיודורנט, ואז כל הבחורות הולכות אחריו?
אז מישהו התלונן שלא רודפות אחריי בחורות.
לגמרי.
יש פה מצג מטעה. כל הבחורות לא רדפו אחריי.
אחרי כל הגברים שמשתמשים.
תמר, אנחנו צריכות להגיש ייצוגית על זה שאולוויז לא נותן לנו כנפיים. כנראה שיש
מקום לתביעה כזאת. אגב, אנחנו השבנו לו שאפשר לשאוב על עוד כמה סיבות
שבחורות לא רדפו
אחריי.
זה היה טיעון משפטי שניתן.
כן, אבל זה הטיעון שבלם אותו כנראה להגיש תביעה. אבל תראו, אבל גם תביעה ייצוגית מאוד ידועה, שאנחנו גם סיימנו אותה בפשרה לפני כמה חודשים, בתחום הביטוח, היא גם תביעה צרכנית, למרות שהיא בתחום הביטוח, וזו תביעה שהציבור יקבל בה קרוב ל-800 מיליון שקלים.
כן.
בהחזר, ועורכי הדין יקבלו שכר טרחה של, לדעתי, מעל 100 מיליון שקלים.
כן, אנחנו מכירים את ההליך.
זה הליך שלא ניכנס לפרטים שלו, אבל זה הכל מפורסם.
כן, זה תביעה תנה.
ברור. תן כמה מילים מהטייק שלך, גם כליטיגטור וגם כמגשר, על גישור בתביעות ייצוגיות.
תראה, אני אגיד לך שוב מה הפרספקטיבה שלי, גם כמגושר וגם כמגשר.
זה פופולרי?
גישורים בתייצוגיות? כן, זה מאוד פופולרי בשנים האחרונות, מאוד. זה במיוחד פופולרי, כי להבדיל מתיק רגיל, שבו לבית המשפט אין עניין להיכנס לפשרה בין הצדדים, כל עוד היא לא סותרת את תקנת הציבור, אז בית המשפט יאשר פשרה בין שני צדדים, מה שהם לא הסכימו. בתובנה ייצוגית, החוק מחייב לבדוק שהפשרה סבירה והוגנת. והיום גם פרמלו את מעמד המגשר בפסיקה, ובהצעת חוק, בתיקון 16 לחוק תובנות ייצוגיות, זה גם פורמל שם, שהמגשר צריך לתת מכתב תמיכה בהסדר הפשרה.
בעקבות פסיקה, נגיד, של בית המשפט קודמת.
נכון, נכון. היום, כבר היום...
מי אמר שהכנסת לא מקשיבה לבית המשפט?
כבר היום מגשרים, כן, בדברים האזרחיים היא מקשיבה.
נכון.
דברים אחרים כנראה קצת פחות, אבל לכן הגישור הופך להיות מאוד משמעותי, ו... ולכן לי למשל יש העדפה, אל תיפגעו
חבריי פה,
שלי יש העדפה נגיד ללכת למגשרים שהם שופטים, משום שההנחה שלי היא שמכתב של שופט בדימוס שהיה שם בכיסא, א', הוא יכול לראות את התיק בעיניים של שופט, וב', יכול להיות שהמערכת, השופט שיושב בדין, ייתן לו משקל יותר גדול. הם מגשרים מאורחים, כמו איגה למשל, שכבר מוכרים אצל שופטים, מביאים בעצם את אותה תוצאה. ויש כמה מגשרים כאלה שמעורכי דין פרטיים, אבל זה כלל אחד. כלל שני, לעולם אתה כנתבע, תמיד תיתן את ההצעה הראשונה בגישור. אל תיתן לתובע, כי יש המון ענייני אגו גם בפשרה הזאת. וברגע שהתובעים, מדובר בסכומים ענקיים, ברגע שהתובע זורק סכום נורא גדול.
זה בגישור. יושב לו בראש.
אז נורא קשה רק כך להוריד אותו לסכום האמיתי של הפשרה.
יש לו גם הוכחה, זה מישהו אמר לי, GPT אמר לי שזה הסכום.
כן, יש הרבה מה להגיד על זה, יגאל, אבל בסוף אני, מניסיוני כנתבע, כשאני כנתבע אתן סכום נמוך, זה לגיטימי, כי אני הצד המשלם, וכשהמגשר יגרום לי לעלות, כי אני אתן סכום נמוך בהתחלה, אז אני הייתי מוכן מראש שיעלו אותי, והתובע ירגיש שעשו בשבילו עבודה.
אבל רגע, האמת זה קריטי, ולא רק בגישורים ייצוגיים, אלא בכלל, זה ממש טיפ ששווה זהב, ואני כל יום נלחם עליו בחדר הגישור. כל צד נורא רוצה שהצד השני ידבר ראשון. למרות עשרות שנים של מחקרים שאומרים שמי שמדבר ראשון מנצח, זה הטיית העוגן, ובייצוגית יש ממש טקס קבוע שהנתבע אומר, לא, אני לא רוצה לחשוף את המספרים לאוזני התובע, מוציא אותו החוצה, וכשהוא יוצא החוצה אני אומר, טוב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה עכשיו? אוקיי, אמרת לי 100 שקל, 100 מיליון שקל. אם אני לא יכול להגיד לתובע, תראה, זה מה ש...
הוצאה, כן.
לא, זה לא, זה אפילו לא הוצאה.
זה היקף הסכום הרלוונטי.
אם ניצחת, זה מה שתקבל.
לא, אבל זה בסדר. יגאל, אתה יודע שזה הטקטיקה של הגישור. אז זה גם עניין של עיתוי. אז הנתבע לא רוצה שאיך בישיבה הראשונה אתה כבר יהיה מספר.
נכון, מאוד תלוי מתי שולפים את הצעת הפשרה.
אבל בנקודה שכבר מגיעים למספרים, יש לי עוד, אגב, כלל שאני לפחות נוקט בו. אני לא יושב, חוץ מישיבת פתיחה, ישיבת נימוסים, שבה כל צד
נועם את הנאום,
הוונטילציה של שני הצדדים, אני יושב עם הצדדים בנפרד, תמיד.
כמגשר אתה...
גם כמגשר וגם כמגושר, אני מבקש מהמגשר לשבת בנפרד, ולא לשבת יחד.
מעניין, למה?
אני אגיד לך, ראשית, כדי לא לאסוף כל מיני טענות שנוגעות להמשך. ושנית, משום שזה מאוד משבש את הדינמיקה שבין הצדדים, גם הדינמיקה הפסיכולוגית. כי כשיושבים יחד, המגשר, והמגשר הוא אקטיבי ולא רק מקשיב, אז הצדדים שומעים לאיזה כיוון נוטע המגשר, אבל הם שומעים את זה יחד.
הוא צריך להיות מאוד זהיר, המגשר, נכון, אם, הוא אומר את זה בפגישה המשותפת.
אבל במקום להיות זהיר, הוא פשוט יכול להפריד כוחות, ולשבת איתם בנפרד, ולכנס יחד בסוף. זו לפחות
התובנה
שלי בעניין.
זה מצליח, גישור בייצוגיות?
כן, מאוד.
כמעט כל התביעות נגדרות בגישור.
גישור בייצוגיות מצליח, זה משתלם לכל הצדדים. זה משתלם לצרכנים שרוצים שהדבר הזה ייגמר מהר, זה משתלם למייצגים שלא מקבלים שכר טרחה, לעומת הליך רגיל שהם עובדים בלי תשלום בשוטף.
עם סיכון משמעותי.
עם סיכון משמעותי. זה ממש הליך שמשתלם לכל הצדדים לסיים אותו בגישור, יותר אפילו מהליכים.
פונים להליך הגישור רק אחרי אישור התובנה.
לא, לא, לא.
לא, כבר לפני.
להפך, בשלב בקשת האישור.
זה מעניין.
אחרי האישור זה ממש משנה את האיזון.
לא שווה ל... הרבה פעמים פונים לפני שמגישים תגובה. הנתבעת אומרת, אוקיי, קראתי, לפני שאני משקיע את הכסף שלי בתגובה, בוא נשב ונראה אם אפשר...
אבל גם זו טקטיקה. אני למשל...
ומי מממן את הגישור בנסיבות כאלה? הנתבע.
תמיד הנתבע.
שזה גם חשוב מאוד.
תמיד הנתבע, זה בגלל שלא רוצים להטיל את זה על הקבוצה.
אגב, לא תמיד, אבל בדרך כלל.
נכון, בדרך כלל, אתה צודק. אבל אני למשל, במקרים נדירים, אלך לגישור לפני שאני מגיש תשובה.
כן.
רק אם אני חושב שיש לי בעיה בהגנה ושהגשת התשובה תראה את מצבי.
או כשזה כסף קטן, והגשת התשובה זה משהו שאפשר לתרום לפשרה.
אבל כשזה כסף קטן, אז לא צריך מגשר.
יכול להיות שאת צודק, אני יודע רק מתי שמגיעים אליי. יכול להיות שכשלא צריך, אז לא מגיעים.
בסוף, עליות הגישור עולות על הפשרה.
ברק היה מרתק, נכון, כרגיל, נשארתי עם טעם של עוד, אבל צריך להתפרנס, אז פרסומות וכבר חוזר.